ברשות הרב הגאון הרב זלמן מלמד שליטה, שאני חושב שכשאני אומר פה הרב, מר עד אטרה, מר עד בית המדרש ושל היישוב כולו, נדמה לי שאני ממעיט מעט. אבל אמרתי לרב עכשיו בכניסה, אמרתי לו שאני מכיר לכם תודה. כי באמצע העניינים שאתה עסוק בענייני ציבור פה ושם, אתה עסוק בכל כך הרבה דברים, אבל אתמול בלילה אתה מסתכל ורואה שצריך לומר היום שיעור בסוגיית שיקון הגבאי. המחאי. אתה פשוט יושב, ואני אומר לכם תודה, אפשרות לשבת ולעמול עמכם בסוגיה בדף גמרא, אני מודה לכם על הזכות, אז בואו נלמד. גמרא בתחילת פרק חזקת הבתים, הגמרא מדברת בנקודה המשמעותית הזאת, שהאדם טוען שהוא היה שם באותו מקום, הוא היה באותה שכונה. יש פה כמה וכמה שיטות בראשונים, ואני מבקש לנסות ולראות את הדברים בהתאם לזמן שיתאפשר לנו. יש לנו מחלוקת ראשונים, מה ההגדרה כאן במושג? תוספות לומד שיש עדים, תוספות אומר מפורש, יש עדים שהמערער היה כאן באותו מקום, ולכן נאמן, כי יש רגליים לדבר, יש רגליים לטענה שלו. יש לו אפשרות להוכיח את הטענה, לומד תוספות, הוא אומר, מכיוון שיש רגליים לדבר, ממילא אני יכול לסמוך עליו, כך גם לומד הראש. ברשב"ם משמע שהוא חולק. הרשב"ם משמע שלמד אחרת מתוספות. למה? כי ברשב"ם משמע שמדובר שאין עדים, כותב הרשב"ם בדיבור המתחיל עליו, דכיוון שראו עדים לזה המוחזק שנשתמש בו 3 שנים, אין לנו לחוש שמה גם זה היה עמו, הועיל ולא שמענו בלתי היום. היות שלא שמענו עד היום על אפשרות שכזאת, אני לא ממציא דבר כזה מעצמי. כלומר הרשב"ם אומר כאן מפורש, לכאורה אין רגליים לדבר. אין לי שום סיבה לחשוב ולומר שאכן זו המציאות. אין שום סיבה לחשוב ולומר שאכן היו כאן, האיש הזה היה כאן, ומבחינתי לא שמעתי על זה עד עכשיו, וממילא לומד הרשב"ם, וכך הוא גם לומד בסברה של רבא, ולכן ברור לרשב"ם, אין פה עדים, אין ראיה. אבל תוספות, כשדיבר על הנקודה הזאת, תוספות אמר שאם לא היו לו עדים בכלל, לכאורה, מה פתאום יהיה נאמן המערער? שואל תוספות צורה מאוד נכונה. לא שבק תחיי לכל מחזיק, כל אדם שמחזיק בקרקע, ברגע שהוא יחזיק בה, יבוא אליו בן אדם, ויגיד לו גם אני הייתי כאן, אומר תוספות הרי אין לך מציאות שכזאת. וכי ידי החזקה יכולים לדעת שהמערער לא היה בבית כל אותן 3 השנים? אז הרשב"ם מבאר כבר ואומר כך, ובדיבור המתחיל, אנא. אומר הרשב"ם, בחדרים הפנימיים הייתה עיקר דירתי, והייתי עובר דרך עליך, ומשתמש עמך בבית החיצון שדרת בו, ברשותי, שימו לב למילה הזאת שהיא משמעותית, ולכך לא מחיתי. כלומר, הרשב"ם בעצם טוען, אפשרתי לך להיות שם. זו הגדרה בעצם שמשמעה, כמו לפירות הורדתיו. אני נתתי לך להיכנס לכאן. אני יושבתי אותך במקום הזה. וברגע שזה לפירות הורדתיו, ברגע שאני בעצם נתתי לך את הרשות להיכנס, אז ישיבתך היא לא ראיה בכלל. זה שגם אתה כאן, אבל אני הרי נמצא במקום. וממילא אני שומע פה את המילים הללו ברשב"ם, שלמרות שבדף למד ג' למדנו, שצריך בעצם למחות בתוך 3 שנים, כדי שהוא לא יחזיק עליו, גם הגמרא למד ג' עמוד ב' אומרת, שגם מי שירד לפירות, צריך אבל הבעלים למחות ולהגיד, סליחה, כל מה שאתה יושב זה רק כי הורדתי אותך לפירות, לא יותר מזה. אין שום בעלות בזה שאתה נמצא במקום. לכאורה אז גם כאן צריך היה להיות אותו הדבר. אבל פה מדובר שהוא טוען שהוא ישתמש ביחד איתו, ולכן הוא לא מחה. כשאני טוען פלוני גזלן, פלוני נמצא במקום בגזלנות, פה הרשב"ם מודה שהוא לא נאמן. כאשר הוא יבוא ויגיד, המערער היה צריך למחות. כשאני רואה מישהו הורדתי אותו לפירות, ואני טוען אחרי 3 שנים, ואני אומר שהוא בעצם יושב בקרקע בגזלנות, פה יש לי טענה שאני אומר, הוא יושב בלי רשותי, שואלים אותי, אז למה לא מחית? למה לא באת לפני שחלפו 3 השנים ואמרת לפירות הורדתיו? כאן יודע רשב"ם שהוא לא נאמן כשהוא טוען לפירות הורדתיו אם הוא לא מחה. אבל אצלנו הרי מה הטענה? בשכוני גבי הייתי, הרי אני הייתי כאן. אני גרתי ביחד איתו. ואם אני טוען, גרתי ביחד איתו, לכן לא מחיתי. כלומר, אני מסביר כרגע מדוע לא הייתה מחאה, כי אני הייתי ביחד איתו שם. אז אני לא צריך למחות כשאני נמצא במקום. כך אפשר להבין בסברת הרשב"ם. בביאור המחלוקת הזאת של רב נחמן ורבה, לכאורה אפשר לבאר שהם נחלקו ביסוד שכתב המהרית בסימן כ"ח חושם משפט. אומר המהרית, הוא מוכיח מהרמב"ן שחזקה של 3 שנים שווה למוחזקות במטלטלין. כשאני מוחזק במטלטלין, חזקה מה שתחת יד אדם שלא הוא, כשאני 3 שנים בקרקע, זה שווה לאותה מוחזקות. כך הוא מוכיח המהרית מהרמב"ן. וההגדרה שלו היא בעצם אחת פשוטה. כשאני בא להוציא מהסתמה, מהמצב הנתון, יש מצב שאני רואה מול העיניים, מצב נתון. אתה רוצה לשנות את הסתמה? המוציא מחברו עליו הראיה. זה אגב מקור שקראנו אתמול בתורה. מבעל דברים ייגש עליהם, למרות שהגמרא בבא קמא אומרת שלא צריך את הפסוק, סברה היא. על כל פנים אבל, אנחנו שומעים פה שכמו שבמטלטלין, הסברה שמי שמחזיק הוא הבעלים, כך גם בקרקעות, רוצה המערית לומר, שמי שאוכל בשופי 3 שנים, ומביא ידי חזקה, אז הסתמה, המבט הפשוט של כולנו, הוא הבעלים. ולכן הוא פוסק כך. השאלה שנשאל המערית, שעליה הוא מדבר, זה יהודי שהוא יושב בקרקע 3 שנים, הוא מחזיק בה יותר מ3 שנים, כבר כמה וכמה שנים חלפו, יותר מ3 שנים, והמערער לא אמר שום דבר. אחר כך בא המערער ואומר, הייתי קטן כאשר נכנסת לקרקע, ולא ידעתי למחות, וגם כשגדלתי, לא עלה על דעתי שאתה יושב בקרקע שבכלל לא שייכת לך. הקרקע הייתה של אביו, של המערער, כך הוא טוען. ואז הוא אומר, תקופה ארוכה, לא עלה על דעתי שהקרקע שאתה יושב בה, היא בעצם נלקחה מאבא, ואתה יושב שם בדעת, במקום האבא, ואני בא בטענה. אומר המהרית, לא יהיה נאמן המערער. טענה שכזאת, שהוא בא וטוען, כל מה שאני יושב כרגע בקרקע, זו ישיבה שבעצם מזכותי, מרצוני אני יושב בקרקע, כי אני לא ידעתי בכלל על שום סיבה שהאבא הוריש לך, ואתה יושב כאן ואני שתקתי ולא אמרתי לך כלום, זו טענה, אומר המערית, אין לה שום בסיס. למה? כי אומר המערית, הוא מביא כמה ראיות, ואחת הראיות היא מהגמרה שמדברת כאן אצלנו בדף הבא, על העובדה דבי בר סיסין. יהודי מכר לחברו קרקעות, ואמר לו, אני מוכר לך את כל הקרקעות שנקרא שמן בר סיסין. שם של בר סיסין עליהן. אני מוכר לך את כל הקרקעות, עכשיו תלך אל הטאבו, תגיע, תראה להם את הרשימה ואת השטר, וכל קרקע שכתוב עליה שהיא של בר סיסין, קח אותה, היא שלך. אומרת הגמרא, הווה ארעתה דמיקרי דבי בר סיסין. אחת הקרקעות, כולם ידעו שהקרקע הזאת נקראת של בר סיסין. אמר, היי לאו דבי בר סיסין, אלא קרו יהיו דמיקרי הכי. הוא בא וטען, לא, רק קוראים לזה ככה. זה רק שם, אבל זה שלי, אני לא קניתי אותה מבר סיסין. קניתי אותה ממקום אחר, הקרקע הזאת שלי לכל דבר ועניין. אומרת הגמרא, וכמה רב נחמן ביד הדלוקח. רב נחמן השאיר את זה ביד של הקונה, למרות שהמוכר אומר, בעצם לא מכרתי לו את הקרקע הזאת, ואני אמרי כמה. אבל רב נחמן אמר, היא נשארת ביד של המוכר. ביד של מי שמחזיק כרגע. אומר על כך המהרית, ומפרש גמרא תאמה, דכיוון דאמר, דבי ברסיסין, מכיוון שכשאמרתי לך שאני מוכר, אמרתי אני מוכר לך את כל הקרקעות שנקרא שמן ברסיסין, ומכדבי ברסיסין, ואכן כך קוראים לקרקע הזאת, עלי דידי רמיה לגילויי. אתה המוכר, אתה טוען שהקרקע הזאת היא לא של ברסיסין, תביא אתה ראיה. כי הסתמה, הפצורה הפשוטה, למי שייך את הקרקע הזאת, הייתה לברסיסין וממילא קניתי אותה. אתה טוען שלא קניתי אותה? אם אתה טוען כך, אתה רוצה להוציא מהסתמה, עלי דידי רמיה לגלויי, אומר המערית. אף על גב דמרי דארעו, נפקה מחזקתי וקיימה ביד הדמחזיק. כלומר, למרות שאני המוכר, אני אמרי כמה, והרי בקרקעות תמיד הולכים אחרי חזקת מרי כמה, אם כך אז המוכר לכאורה, כל עוד הקונה לא יוכיח שזו קרקע של ברסיסין. המוכר לכאורה צודק, אומר המערית, אבל סתמה, קוראים לקרקע הזאת בשם הזה? זה מכל, אני לא צריך יותר מזה שום דבר. ואז הוא מוסיף, ובנידון דדן כיוצא בה, דסתמה דאלמה, מחזיקים קרקע זו בחזקת לוקח, אחר שאכלה 3 שנים. אם מישהו יושב בקרקע 3 שנים, מבחינתי הוא כבר בעלים. אני לא צריך לחשוב שהוא לא הבעלים. ועל כן, הבא להוציא, מסתם הזו עליו להביא ראיה. כלומר, מי שרוצה להוציא מהפשטות הזאת, שאני יושב 3 שנים בשופי, אז כנראה אני הבעלים, הוא צריך להביא ראיה. כלומר, ההגדרה של המהרית היא בעצם, צריך לזכור שוב. יש מצב שאתה רואה מול העיניים. וכפי שכולכם מבינים, שאם אני לבוש כרגע בחליפה הזו, והיא תואמת כרגע למידתי, כנראה היא שלי ולא שלכם, אלא אם כן מישהו בדיוק במידות הגוף שלי, כך גם בקרקע. אדם יושב בקרקע, אז אני לא צריך לחפש סיבות אחרות כל עוד, אין לי סיבה לחשוב אחרת. אתה טוען אחרת? אתה רוצה להוציא מהמצב הסתמי? עליך הראייה. אפשר להביא ראייה לזה גם כן. היסוד של המערית אפשר לראות, הוא כתוב לכאורה מפורש גם ברמב"ן בדף כ"ט עמוד ב'. הרמב"ן שמבאר את סברת רבה, אומר הרמב"ן שהמערער לא נאמן לטעון שהוא היה במקום חירום, הוא לא יכול לבוא ולהגיד שהייתי במקום חירום, משום שהוא סבר שזה בטענת מחאה ועל המערער להוכיח. כך כותב הרמב"ן. לכאורה לפי רבה, הרי מה כתוב כאן? לרבה לכאורה אומר לנו כאן שהמערער לא נאמן, למה? כי המוציא מחברו עליו הראיה. אדרבה, המחזיק הוא זה שמוציא, כי הרי המראי קמה לפנינו וכולם יודעים שהוא היה הבעלים. ממש כתובה פה בדברי הרמב"ן סברת המהרית. ברגע שהמחזיק הוא זה שנמצא בקרקע, ומבחינתי הוא יושב כרגע בקרקע, למרות שיש בו אחד מראי קמה, אבל לא מסתבר 3 שנים מישהו יושב בקרקע, פתאום יגידו לו, אתה לא הבעלים, פתאום יגידו לו, זה לא אתה. ולפי המהרית, אני מבין אם כך שבעצם יש בכוח הפשטות הזאת, גם בעצם להפקיע גם את המושג שנקרא חזקת מראי קמה, והמערער הוא זה שמוציא כרגע מהפשטות, ואם הוא מוציא מהפשטות, אני משאיר אותה כדינה. ייתכן אם כך, אם אמרנו שסברת רבה היא כדברי המהרית, ולכן נוקט רבה שעדינו עם המחזיק, ומי שרוצה להוציא המוציא מחברו עליו הראיה, אני יכול לראות את הדברים גם ברשבם. כי הרשב"ם על דברי רבא כותב כך. וסבירה לי לרבא, דכיוון שראו עדים לזה המוחזק שמשתמש בו שלוש שנים, אין לנו לחוש שמה גם זה היה עמו. אני רואה אותו שהוא כרגע שלוש שנים מחזיק, אז אני לא צריך לחשוב שעוד מישהו יושב שם בחדר הפנימי. לא צריך לעלות דבר כזה על דעתי. אומר הרשב"ם, הועיל ולא שמענו בלתי היום. כלומר, סתמה דאלמה מסייע למחזיק. זה הסתמה, זה הדבר הגיוני. אתה פתאום טוען שגם אתה היית שם, היית בחדר פנימי, לא יודע, אני לא יודע, אין לי לזה שום מקור. אתה טוען, המוציא מחברו, אז אתה מוציא ועליך הראיה. לכאורה שוב, אותה סברה של המערית. רב נחמן לא בהכרח חולק על המערית. אפשר להגיד ברב נחמן, שהרי הוא עצמו בדף למד עמוד א', הוא אומר, אבל הכה לא יהיה אלא דנקית שטרה. מי לא אמרינן להיקיים שטרך וקום בנכסי? כלומר, רב נחמן עצמו אומר עליו הרשב"ם, על רב נחמן, מי לא אמרינן להיקיים שטרך אחרי שהמוכר רוצה לפוס לו, והחזקה של שלוש שנים במקום שטר היא באה. מאחר שהמוכר מערער על החזקה שאינה חזקה, צריך זה להביא עדים שחזקתו גמורה. כך כותב הרשב"ם. מה ביאור דבריו? כתוב הרשב"ם לכאורה דבר פשוט שכזה. כל הטעם שנאמן המערער זה בגלל שהחזקה באה במקום שטר. אם היה שטר, יכול הבן אדם להוציא, מחזיק בקרקע, להוציא שטר להראות, רבותיי, קניתי את השדה הזאת, יש לי שטר עליה וזה הכל. מיותר משלוש שנים הוא לא צריך להחזיק. לא תקנו יותר משלוש שנים שהוא חייב. אני לא נכנס כרגע סברות שמדבר עליהם הקצות בקופמם, האם סברת הרמב"ן שאנחנו מדברים כרגע תקנת חכמים, או שזה פשוט שאדם אחרי שלוש שנים כבר לא שומר שטר. ברור דבר אחד, חזקה של שלוש שנים היא במקום שטר. וברגע שחזקה של שלוש שנים היא במקום שטר, אז דין שניהם גם יהיה שווה. ואם הטענה של המערער זה על גוף החזקה עצמה, אז הוא טוען כמו אדם שטוען מזויף בשטר. מישהו בא אליי עם שטר ואומר לי, קניתי, אני טוען מזויף, אני טוען כנגד השטר. מישהו בא עם שלוש שנים ואומר, קניתי, אותה נקודה, אני אומר לך, אני מערער, לא ישבת פה שלוש שנים בשופי. זאת אומרת, הערעור בשניהם, הן בשטר, הן בקרקע, הערעור באותה הגדרה. ואם כך, אז בעצם יוצא, מוסיף הרשב"ם, שברגע שהטענה היא על גוף החזקה, וכמו שהוא טוען, אני מזכיר, שהוא טוען מזויב בשטר, אז למרות שבסברה, אני מודה לסברת המערית. רב נחמן מסכים למערית, שבוודאי שהסתמה, הפשטות, אתה יושב בקרקע, כנראה אתה בעלים. אבל אני טוען גוף על זה שאתה לא יושב בעצם בקרקע. כל טענתי היא בעצם, כמו שאתה תבוא אליי עם שטר, ואני אומר לך, השטר לא שווה כלום, הוא מזויף. אותו הדבר, כשאתה תבוא עם שלוש שנים, אני אומר לך, לא היית פה שלוש שנים. זאת אומרת, אני טוען כנגד גוף החזקה. אז אני לא חולק על הסברה האמיתית שמזכיר המערית, שסתמה, שפשטות הדברים היא אחת. אלא הטענה היא כנגד הנקודה השנייה. אני אומר לך שהמערער פה יהיה נאמן, כי אין פה שלוש שנים. כמו שאני אגיד, כי אין פה שטר, שזאת תהיה אותה הגדרה. אם אכן נכונים הדברים בשיטת הרשב"ם, הייתי מבקש גם לראות עוד נקודה נוספת בסוגיה, גם בדברי הרמב"ן והראש. כי נחלקו הרמב"ן והראש כשהמערער טוען שהייתי במקום חירום כל שלוש השנים, לא יכולתי להגיע. כל שלוש השנים רציתי למחות ולא יכולתי. אומר הרמב"ן, המערער נאמן, למה? כי הוא אמרי כמה, הוא הרי הבעלים בעצם של הקרקע, ובקרקע אני תמיד הולך אחרי אמרי כמה, ממילא המחזיק יצטרך להביא ראיה. הראש, פה בפרק שלנו בסוף סימן ו', חולק עליו, והוא אומר שהמחזיק לא יהיה נאמן, המערר לא יהיה נאמן, ועליו להביא ראיה. מפרש הקצות את סברת הראש. למה? כשבא בן אדם ואומר שהייתי במקום חירום, הוא לא נאמן, אז הקצות בקוף מגימל בסיף קטן ב' מבאר שהראש סבר כמו תוספות, שהחזקה נשמעת גם במקום חירום. כלומר, גם במקום חירום שם, איפה שאתה נמצא, היית צריך לשמוע את זה. כל עוד לא היית בשבי במקום שאתה סגור מאנשים. היית צריך לשמוע את זה. רק מה? המחאה לא מועילה במקום הזה. כלומר, החזקה יכולה להגיע עד מקום החירום בו אני נמצא, אבל באותו מקום שבו אני נמצא, אני יכול למחות ולצעוק מהיום עד מחר. המחאה לא תגיע, המחאה לא תישמע. החזקה, אגב, זו סברה מאוד פשוטה, שתוספות מזכיר אותה בכמה מקומות. יהודי שיש לו קרקע והוא רחוק ממנה, טבעי שהוא ישאל, מה המצב עם הקרקע שלי? הכל בסדר? מה איתה? לעומת זאת, אדם שמחזיק בקרקע, לא שואל, תגידו, שמעתי ממישהו מערער? מישהו מחה אולי? מישהו אולי התלונן? זה לא יהיה. זאת אומרת, חזקה מועילה גם כאשר הבעלים אמרי קמה במקום חירום, כי הוא גם במקום חירום, הוא יתעניין מה המצב של הקרקע שלי. לעומת זאת, השני, אותו אחד שמחזיק בקרקע, לא מתעניין אם יש מחאה. אז מחאה לא מועילה כי היא לא יוצאת ממקום החירום, היא נשארת שם. והרי הגמרא בדף מם מדברת שמחאה בפני שניים, ולא מועיל שהוא יגיד, מחיתי בפני עדים והם הלכו למדינת הים. לכן מבאר, לומד הראש וכך מבאר הקצות, שבאמת המערער לא יהיה נאמן. אבל עדיין אנחנו צריכים להבין גם את סברת הראש. כי הרי הרמב"ן לכאורה מבאר מאוד פשוט את הסברה, כי הנקודה היא, כותב הרמב"ן, ואני מבקש לקרוא את לשונו. הוא מבאר מה הסברה של רב נחמן, למה הטענה הזאת היא בעצם טענה בעיקר החזקה, ולא במחאה עצמה. הוא אומר, דכיוון שזה טוען שלא בפני החזקת במקום חירום, טענתי טענה, וצריך הלא לקיים חזקתו, כאילו טענו זה לא החזקת. שוב, הטענה היא כנגד החזקה עצמה, לא החזקת, זה שהייתי מקום חירום, פירושו של דבר לא החזקת. רב נחמן מדמי לה לקיום החזקה גופה. עכשיו, זה הרמב"ן כאן אצלנו בסוגיה בכפתית. אבל תשמעו את הרמב"ן בדף למדו במות ב'. הרמב"ן אומר שם, הוא מוסיף עוד נקודה. אלא כך הוא הטעם לחזקה, שכיוון שהחזיק אדם בבית או בשדה שלוש שנים, כדרך שאדם מחזיק בשלו, ורואה שאין מערער עליו, שוב אינו נזהר בשטרו. לפיכך הצריכו חכמים לכל דבר ודבר מאין תשמישו שהוא עשוי לו. אבל כשלא החזיק בו כדרך שאדם מחזיק בשלו, היה צריך להיזהר בשטרו. אם אתה לא מחזיק כמו שבני אדם מחזיקים, אז שמור את השטר, כי אתה יודע שאין לך בעצם ראיה. ולפיכך, כשחברו במקום חירום, אין חזקתו מועלת לו, שהיה לו להיזהר בשטרו, עד שיראינו חברו דר בו ולא יערער, שבאותה שעה יוודא לכל שהיא שלו, ואחר כך לא יהיה צריך להיזהר בשטרו. זהו טעם החזקות והמחאות, ולפיכך פסק רבינו הגדול ז"ל כשמואל, כך כותב הרמב"ן בדף ל"ו. מבואר בדברי הרמב"ן פשוט מאוד, שכמו שהמחזיק עליו מוטל להוכיח שהוא החזיק כדמחזיקי אינשי, כלומר הוא החזיק כבעלים, כמו שאדם יושב בקרקע שלו, ואנחנו לא באים ואומרים שהמערער יצטרך להוכיח דבר שכזה, אז בוודאי שהמחזיק צריך גם לוודא שהחזקה שלו היא בפני המערער. הרי מי בעצם בא להוציא מאמרי קמא? בא להוציא, אומר הרמב"ן, המחזיק. אז תוודא שהוצאת מהמרי קמא. איך תוודא? אם אתה מחזיק בקרקע, והמערער רואה אותך והוא לא מערער, אז עכשיו ריא טענתו כשהוא בא ומערער. והנקודה היא שברגע שהחזקה היא כנגד מרי קמא, ואתה עומד כנגד הבעלים, את אותו אחד המרי קמא אתה עומד נגדו, זו חזקה. זו סברת הרמב"ן. הראש חולק. מה ביאור בסברת הראש? אני חושב שצריך להגיד כך. הראש לשיטתו לכאורה, ואם אני חוזר שוב אל הקצות בסימן קופמם, בסעיף קטן ב', ששם מבאר הרמב"ן, הקצות, את מחלוקת הרמב"ן והראשונים, בגדר של חזקת שלוש שנים, מהי. והוא אומר שבאמת גדר חזקת שלוש שנים, הרמב"ן למד שחזקת שלוש שנים, הוא אומר, מחמת הראיה. אדם יושב, אין אדם רואה מישהו יושב בשדהו ולא מוחה, אז יש לי ראיה. אבל הראש אמר שחזקת שלוש שנים זו תקנה לטובת הלקוחות. זו תקנה שתסייע שאדם לא יהיה חייב לשמור את השטר שלו כל הזמן. והראיה היא רק תוצאה אחרי התקנה. שמכיוון שידועה התקנה לכל, ואתה שותק, שמע מינה שאתה מסכים לדבר. אני יכול להבין אם כך, שבסברת הראש כתוב לנו דבר אחד. לשיטת הראש, החזקה לא בנויה מדין ראייה בכלל. אלא החכמים תקנו שהתקנה היא לפי סברתם, לפי ההבנה של חכמים. וסברו חכמים שמסברה, כל דבר שתלוי בבירור המוחזקות, הוא בעצם צריך המחזיק להוכיח. דבר שתלוי לברר את המחאה, פה צריך יהיה להוכיח את זה, אותו אחד שהוא המערער. אתה מערער, תוכיח שמחית. כי הסתם הזה, אני רואה בן אדם יושב פה שלוש שנים. זה הסתם, אני חוזר לדברי המערית. אם זה הסתם שאדם יושב פה שלוש שנים, מבחינתי, בוודאי שהמחאה, אני צריך לדעת, אתה תברר, אתה בא לערער, תברר שאכן מחית. ולכן אני מבין גם מהמילים הללו שאגב כתובות מפורש בתוספות הראש. כתוב שיש פה בעצם שתי תקנות. כתוב כאן בעצם, זה תקנה למחזיק ותקנה למערער. הוא כותב כך, כי ידוע לכל שתקנו חכמים דחזקת שלוש שנים עומדת במקום שטר, כי אין אדם יכול לשמור שטרו לעולם, וגם תקנו כנגדה שהמחאה מבטל את החזקה. זה שתי תקנות שונות. הרמב"ן, שמדבר על חזקת שלוש שנים, שזו ראייה, ממילא הרמב"ן יכול להוכיח מהעובדה שהעיקר הייתה פה חזקה ובפני המערער. הסוגיות הללו נגעתי ממש בקצרה, בלנסות ולהבין את שיטת הרשב"ם, שיטת הרמב"ן ושיטת הראש. והייתי מבקש אבל לשתף אתכם בנקודה מסוימת. אתמול זכינו לקרוא בתורה את החלק השני של מעמד הר סיני, של מתן תורה. אחת מעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. בדיברות שכתובות בפרשת ואתחנן, נוסף לנו גם הביטוי של ולמען ייטב לך. אבל מופיע פה ביטוי שגם במצוות אחרות שמבטיחות אריכות חיים, כגון שילוח הקן, לא כתוב שם את מה שנאמר לדווקא פה. למען יאריכון ימיך על האדמה. כתוב כאן דבר מפורש על האדמה. לפני שנים, אני זוכר כילד, אני זוכר את אבא חוזר, אבי מורי שליטה חוזר הביתה, מרוגש כולו, ומספר על מפגש שהיה לו עם מי שהיה אז כבר גמלאי, בשנתו האחרונה, אבל לזכותו, נרשמת הקמת מדינת ישראל כראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, דוד בן גוריון. והוא שאל אותו אז לברר פרטים של סיפור, ובן גוריון אישר לו את הפרטים. תבשין, סליחה, זה עוד היה ב... כן, למד וב. סליחה, תבשין למד ב'. המפגש הזה היה בתבשין למד ב'. הסיפור שהוא סיפר היה מתף ר' צדי וב. באותו מעמד הייתה ועדה, נקראה אז ועדת פיל, ועדה בראשות לורד פיל, לא היה אוהב בישראל גדול, והלורד פיל מונה על ידי שיתוף של חבר הלאומים, ממשלת בריטניה, לבדוק את הזכות של העם היהודי בארצו. והיום האחרון לדיון הייתה עדותו של מי שהיה אז יושב ראש הנהלת הסוכנות, דוד בן גוריון, והוא מדבר בהרחבה רבה, בלהט גדול. כמובן, לפני כן על הדוכן היו מוכנים, היו מונחים שלושה ספרים. היה מונח התנ"ך, ולהבדיל, שני הספרים האחרים לעדים אחרים. הוא מניח ידו ונשבע על התנ"ך שהוא יאמר את האמת, כל האמת ורק את האמת, ונתן נאום של שלוש שעות. בסיום הנאום, שואל אותו הלורד פיל, אמון עלי, אדוני, שמענו את דבריך, היכן נולדת? פלונסק. איפה נמצאת פלונסק? פולניה. ואז הלורד פיל אומר בקול, כביכול לעצמו, אבל ברצון שכולם ישמעו. זה מעניין, הוא אומר. כל העדים שבאו מהצד הערבי, כמעט כולם נולדו כאן בפלסטינה. נששיבי, אל-חוסייני, כולם נולדו כאן. כמעט כל העדים שהגיעו מטעם היהודים, כמעט כולם נולדו מחוץ אלה. היישוב הישן, שאתה לא מסכים איתו, הוא אומר. אבל כמעט כולם נולדו בפלסטינה, כולם מחוץ לה. אז אתה בעצם בא עכשיו לדחוק רגליים של מי שנמצא כאן. יש לך שטר? יש לך קושן? או בלשון חזקת הבתים הייתי אומר, יש לך שטר או עדים שהיית פה, או עדים שמחית? להם יש חזקת שלוש שנים. בן גוריון אוטומטית הניף את ספר התנ"ך, החזיק אותו ואמר, הנה הקושן שלי. בראשית, לזרעך אתן את הארץ הזאת, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. הנה הקושן שלי. יש לי שטר מפורש. בן גוריון אימת לאבא את הפרטים, אבל אז אבא שאל אותו שאלה אחת. תגיד לי, ומה היית עושה אם הוא היה שואל אותך, האם אתה ממלא את כל התנאים שכתובים בשטר הזה? מה היית עונה? אני מקיים. הוא אמר לו, אתה ממש משוכנע בזה? שאת כל התנאים שכתובים כאן, אתה אכן מקיים? כדאי לבדוק. כבד את אביך ואת אמך על האדמה. על האדמה כתיב. זאת אומרת, אתה רוצה את הזכות הזו, זו זכות עצומה על אדמת הקודש. אבל אתה יכול לזכות בזכות הזו אם אתה ממשיך את אביך ואת אמך, אם אתה מכבד אותם, את מורשתם. אתה ממשיך ברצף אחד ישיר. מי שעומד שלוש פעמים ביום, במשך 2,000 שנות גלות, ואומר ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, מי שעומד ומתפלל ומייחל, הוא עושה מחאה בתפילה הזאת. מחאה אמיתית. אני חוזר לחזקת הבתים. מחאה אמיתית. זה הבית שלי. לא נתנו לי להישאר בו. אבל זה הבית שלי ואליו אני רוצה לחזור. וזו מחאה שנשמעת. אבל צריכים לזכור שזכינו במתנה המופלאה הזאת בהתניות. זכינו במתנה הזאת כשאנחנו קשורים וממשיכים את אביך ואת אמך. הזכרתי בתחנה הראשונה שלי כאן בבית אל, באירוע של אבות ובנים. הוא היה בבית כנסת, אני לא יודע מי שנתן את השם הזה, כל כך התפעלתי. אברהם או אבי. מה זה? הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם, אבל מתי הוא אומר את המילים האלו? כי ידעתיו, אומר רש"י לשון חיבה, אוהב אותו. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. זו התניה המתנה המופלאה הזאת. זו התניה שאנחנו צריכים לבדוק עצמנו שאנחנו ראויים לה. כי זו מתנה מיוחדת. זו אדמת קודש. יש לנו את הזכות שלא הייתה לדורות רבים לחיות כאן על האדמה. לעסוק בתורה על האדמה. לעמול בתורה כאן ולחבר את הדרך לקרבה לבורא עולם. שיש את המקום, את הזמן של שעת גאולה, את המקום, אדמת קודש, ואת הכלים, ספר הגמרא הזה, כדי לזכות להם. אז הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו גם בניסיונות ובמבחנים, אבל אנחנו יודעים דבר פשוט אחד. אנחנו יודעים ומאמינים שגם בניסיונות הקשים הללו, נצטווינו בפרשה על בניית המשכן ועל הכלים. יש מחלוקות ראשונים, האם זו מצווה אחת על הכל, מצווה על כל כלי וכלי. יש שיטה שהמצווה היא על בניית המשכן ומצווה על בניית הארון, הוא הכלי היחידי. הארון, כלי שעליו יש מצווה. אבל 420 שנה בית מקדש השני לא קיימו את המצווה הזאת. למרות שהתורה מגדירה בדיוק. אומרת התורה, ארון עצי שיטים, ה-2.5 הוקו, ה-2.5 הוקו, ה-2.5 קומתו, הציפיתה אותו, הגדרה מדויקת איך לבנות. זה אפילו לא המנורה שנתקשר משה במעשה המנורה. אז בבית שני בנו מנורה, עשו שולחן, מזבחות. מה עם הארון? למה לא עשו ארון? הרי צריכים להניח את המחתה בין בדי הארון, והניחו אותם במקום שצריך להיות ארון. למה לא? מה כל כך קשה? אומר הרמב"ן בתחילת פרשת פקודי, ולא ייקרא ארון, אלא בהיות העדות לתוכו. לבנות את המסגרת זה חשוב, אבל אם אין לך את הלוחות, את התוכן לצקת לתוך המסגרת, לא עשית כלום. אז ב-420 שנה לא הייתה להם את האפשרות לצקת את התוכן, ולתת את הקודש, את העדות. אם כך, אז לא בנו ארון, כי אין שום טעם בארון בלי התוכן. זכינו, ברוך השם, המסגרת מופלאה. והחובה עלינו לוודא כל הזמן שהארון נקרא בשם, כי אנחנו יוצקים את העדות לתוכו. כי אנחנו שומרים ובאים אל בורא עולם ואומרים לו שבאמת הגיע הזמן שתקום תרחם ציון. כי רצו עבדיך את אבניה. את הפרה יכוננו, וקוראים בשם השם בכל מקום ובכל אתר. אני מאחל לכם שתעמלו בתורה, שתזכו להבינה, שתזכו להרגיש את בבא בתרא בצורה המושלמת, שהמסכת תהיה חלק מכם. זו מסכת לא קצרה, אבל זה אפשר. תזכו להוסיף עוד מסכת, ועוד העמקה, ועוד הבנה, ובעזרת השם בכוח הזה, כל אחד ואחד מכם יעלה ויגדל לאישיות תורה, שהיא פה תגדל בעזרת השם בארץ הקודש, של לזכות את כולנו, את כל כלל ישראל, בדרך הראויה לגאולה שלמה, שבמהרה בימינו בוא תבוא.